כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי ורעי, הדף היומי. ערב חג השבועות, חג מתן תורה תשע"ז, יום שלישי בשבוע, ה' בחודש סיוון תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דפים קכ"ח וקכ"ט. אתם מאזינים לרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר. וגם בבוקר הזה, בוקר ערב חג מתן תורה, תשע"ז, את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ולקראת החג הגדול הזה, הנה לקט מאמרים נפלאים, הפזורים בדברי חז"ל, המופיעים בשמירת הלשון, שער התורה לחפץ חיים, ומתוך הספר נפש החיים, לרבי חיים מוולוז'ין, זכר צדיק לברכה. אילו דברים שאין להם שיעור ותלמוד תורה, אילו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, ותלמוד תורה כנגד כולם. כל הנביאים כולם לא נתנבו אלא למסי ביתו לתלמיד חכם, ולמהנה תלמיד חכם מנכסה, ולעושה פרקמטיה לתלמיד חכם. אבל תלמידי חכמים עצמן, עין לא ראתה אלוקים זולתך. כלומר, אין אדם שיוכל בעולם הזה לראות את שכרו. יפוצו מעיינותיך חוצה, נמשלו דברי תורה למים. מה מים חיים לעולם, אף דברי תורה חיים לעולם. שנאמר כי חיים הם למוצאיהם, ולכל בשרו מרפא. ומה מים מעלים את התמם מטומאתו? כך דברי תורה מעלים את האדם מטומאה לטהרה, שנאמר יראת השם טהורה. ומה מים משיבים נפשו של אדם, כך דברי תורה משיבים נפשו של אדם מדרך רעה לדרך טובה, שנאמר תורת השם תמימה משיבת נפש. כל העוסק בתורה לשמה, משים שלום בפמליה של מעלה ובפמליה של מטה, שנאמר, או יחזק במעוזי יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. רב אמר כאילו בנה פלטרין של מעלה ופלטרין של מטה, שנאמר ואשים את דבריי בפיך לנטוע השמיים וליסוד ארץ. רבי יוחנן אמר אף מגן על כל העולם, שנאמר ובצל ידי כיסיתיך. רבי לוי אמר אף מקרב את הגאולה, שנאמר ולמור לציון עמי אתה. כל העוסק בתורה כאילו יקריב עולה, כאילו יקריב מנחה, כאילו יקריב חטאת, כאילו יקריב אשם, כאילו יקריב שלמים. כל המשחיר פניו בעולם הזה בדברי תורה, הקדוש ברוך הוא מבהיק זיוו לעולם הבא. כל המקטין עצמו על דבר תורה בעולם הזה נעשה גדול לעולם הבא. וכל המעיסים עצמו כעבד על דברי תורה בעולם הזה נעשה חופשי לעולם הבא. כתוב אחד אומר שחורות כעורב, וכתוב אחד אומר מראן כלפידים כברקים ירוצצו. סתירה לכאורה. אלו בני תורה שהם נראים כעורין ושחורין בעולם הזה, אבל לעתיד מראין כלפידים. כל המרעיב עצמו על דברי תורה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מסביעו לעולם הבא, שנאמר, ירוויון מדשן ביתך. כל העוסק בתורה מוחלין לכל אבונותיו, שנאמר, בחסד ואמת יחופר אבון. כל העוסק בתורה איסורין בדילין ממנו. כל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. אין לך צדקה שמצלת מדינה של גיהינום, אלא תורה בלבד. כל העוסק בתורה נכסיו מצליחין לו. כל העוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו. אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע עמות של הלכה בלבד. וגדולה תורה יותר מהצלות נפשות. לקט מאמרי חז"ל במעלת עסק ולימוד התורה, בפתח חג מתן תורה. ברור ומובן מאליו, ששמים אנו את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדינו אליי ולא אהבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמת, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתא. הפרק הראשון ששיעור דפינו היומי, כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, ופרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף קכ"ז. ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו את השאלות הבאות, וכעת נציג גם את התשובות. שאלה הראשונה, מה הפירוש שטומטום אינו ממעט מחלק בכורה? והתשובה היא שהבכור נוטל את חלק בכורתו כאילו הטומטום אינו קיים, ורק אחר כך חולקים השאר גם עם הטומטום. שאלה שנייה, מה בא למעט הבכור ולא ספק בכור? והתשובה שבית נשים של אדם אחד שילדו במחבו ולא ידוע מי נולד קודם, אין אומרים שהספקות כותבים הרשעה זה לזה. שאלה שלישית, מניין שנאמן האב לומר על בנו שהוא בן גרושה או בן חלוצה? והתשובה, הרשב"ם כותב שזו סברה שאין הבדל בין הנאמנויות. תוספות מוכיחים שכיוון שיכול לומר על אחד מבניו שהוא הבכור, הרי עושה את האחרים שלפניו ממזרים, הרי שנאמן גם בזה. ועוד הביאו שנאמר בפסוק בן השנואה יכיר, כלומר שנאמן לומר שהוא בן השנואה, דהיינו שנשואה באיסור. שאלה רביעית, לאיזה מקרה נדרשים חכמים לפסוק יכיר שנאמן האב להכיר את בנו? והתשובה, למקום שבו לא היה יכול לתת את הנכסים במתנה כגון שנפלו לאחר מכן, והרי אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ולשיטת רבי מאיר שכן אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, מדובר על נכסים שנפלו לו כשהוא גוסס. שאלה חמישית, האומר זה עבדי, האם נאמן לחזור בו ולומר שהוא בנו? ומדוע התשובה, נאמן לחזור בו משום שמפרשים את דבריו שהתכוון שהוא משמשו כעבד. והשאלה האחרונה על דף קוף חף זין, האומר זה בני, האם נאמן לחזור בו ולומר שהוא עבדו ומדוע? התשובה, אינו נאמן לחזור בו, ואין אומרים שחביב עליו כבנו, שאין אדם מחבב את עבדו עד כדי כך. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לשאלה שלמדנו אתמול בדפינו היומי בדף קוף חף זין של מסכת בבא בתרא. וחיית החי וראי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב חג מתן תורה, יום שלישי בשבוע ה' בסיוון תשע"ז, ממתת לעומר, שהם שבעה שבועות לעומר. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו הוא לימוד שני הדפים היומיים שלנו, דפים קוף חף חת וקוף חף תת של מסכת בבא בתרא. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף קוף חף זין עמוד ב', שתי שורות לפני סוף הדף, במילים שלח לי רבי אבא לרבי יוסף בר חמה, האומר לחברו עבדי גנבת, והוא אומר לא גנבתי. מן המילים הללו, בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אגב, שהזכירה הגמרא לאל לדברי רבי יהודה, שנאמן לומר זה בני בכורי, מביאה הגמרא כמה דינים ששלח רבי אבא, שבאחד מהם פסק כרבי יהודה. מוסיף הרשב"ם שבמסקנת הגמרא לקמן בדף קוף חף חת עמוד ב', פוסקת הגמרא להלכה ככל הדינים ששלח רבי אבא שמבוארים בסוגיה הזו. אומרת הגמרא, שלח לרבי אבא לרב יוסף בר חמה, האומר לחברו עבדי גנבת, עבד זה שאתה מחזיק בו גנבת אותו ממני, והוא חברו אומר לא גנבתי אותו ממך, ושאלו התובע אם כן מה טיבו אצלך, מדוע הוא נמצא אצלך, ואמר לו המחזיק, אתה מחרתו לי, או שאמר לו אתה נתתו לי במתנה. ואם היה המחזיק טוען רק טענות אילו, היה נאמן ולא היו מוציאים את העבד מידו. ולמרות שבעבד ובבהמות אין את הכלל של חזקה מה שתחת יד אדם שלו הוא, משום שהם הולכים בעצמם ואפשר לומר שמעצמם נכנסו לרשות המחזיק ולא יחזיק בהם על ידי הקניין, כמבואר לאל בדף למדווה עמוד א', מכל מקום אפשר להעמיד את המקרה כאן בשלושה אופנים שבהם גם בעבד ובבהמות יש כן את הכלל שחזקה מה שתחת יד אדם שלו הוא. א', מדובר בעבד שהחזיק בו שלוש שנים, ובאופן זה גם בעבד יש חזקה, שהרי היה מערר צריך למחות במשך הזמן הזה ולא מיכה. מזה שהוא לא מיכה, בעצם הוא מודה שמחרו למחזיק. ב', כגון שהוא עבד קטן המוטל בהריסה שאינו יכול להלך ויש לו חזקה מיד למי שמחזיק בו. ג', כגון שלא ראו עידי התובע את העבד בביתו של המחזיק, שמתוך שיכול לומר לא היו דברים מעולם, יכול לומר מכרת לי או נתת לי את העבד הזה במתנה. אם כן, אם אותו מחזיק בעבד טוען כנגד התובע ואומר לו נתת לי אותו במתנה או מכרת אותו לי, אז הוא היה נאמן. אלא שממשיך אותו מחזיק בעבד ואומר לתובע, אם רצונך יישבע שלא מכרת או נתת לי את העבד ותול אותו, ואכן נשבע התובע על כך, צריך המחזיק בעבד להשיבו לידי התובע, ואינו יכול לחזור בו ולומר לתובע, משתה הייתי בך ולא התכוונתי באמת שתישבע. כלומר, אף שיש סברה שאכן התכוון המחזיק רק לשתות בו, שהרי באמת כבר היה פטור לגמרי וגם לא שייך אצל התובע חיוב שבועה, שהרי הנשבעים שבתורה נשבעים ונפטרים, וגם הרי לא יקנה לו את העבד בקניין בתנאי שהיא שווה, בכל זאת מחדש רבי אבא שלא מקבלים את דבריו, והתובע נשבע ונוטל, שהרי על פיו ובצעבתו נשבע התובע, וכיוון שהטיל עליו שבועה, הרי האמינו בה, ולכן הרי זה כמי שהודה לו שהעבד שלו ולא מחרו ולא נתנו לו. אומר הרשב"ם שהוא הדין במטלטלין, מה שנוקט רבייה בעבד, היינו כדי לחדש שגם בעבד שלא שייך בו שום שבועה, מכל מקום אם אמר לו המחזיק שהיא שווה ויטול, אינו יכול לחזור בו, אז כל שכן בשער מטלטלין שיש בהם חיוב שבועת אסת למחזיק, כמו כל כופר הכל, שלאחר שגלגל את השבועה לתובע, אינו יכול לחזור ולומר שרוצה להישבה ולהיפטר מלהשיבם. שואלת הגמרא על רבי אבא, מייקה משמלן, וכי מה משמיע לנו כאן רבי אבא בדינו זה, בזה שאמר שאם האמין אדם בשבועה אינו יכול לחזור בו, תנינה. שנינו זאת כבר במשנה במסכת סנהדרין דף כ"ד עמוד א'. לעניין בעלי דין הרוצים לבחור להם דיין שיפסוק ביניהם. אם אמר לו אחד מבעלי הדין לבעל הדין השני, נאמן עליי אבא, מקובל עליי אבא שלי להיות דיין בדינינו, אף שאב פסול לדון מן התורה, או שאמר לו נאמן עליי אביך לדון בדינינו, אף שפסול הוא מן התורה, או שאמר נאמנים עליי שלושה רועי בקר שאינם בקיאים בדין שיכולים כל אלו לדון, ולאחר שאמר כן רוצה לחזור בו שלא ידון אחד מאלו, רבי מאיר אומר יכול לחזור בו משום שרק דברים בעל מה אמר ולא עשו קניין על כך. החכמים אומרים אינו יכול לחזור בו, למרות שתמיד הדין שאינם יכולים לדון מכל מקום, כיוון שקיבלם שידונו אותו, ולמרות שקיבלם בדברים בעל מה אינו יכול לחזור בו. ומדובר לאחר שנגמר הדין, או כשקנו הדיינים מידו אף קודם שנגמר הדין. ומבואר שלדעת חכמים, אף אם קיבל עליו דבר שאינו לפי הדין, אינו יכול לחזור בו. ואם כן, מה חידש רבי אבא בדבריו שאם הסכים לתת את העבד, אם יישבע תובע, שאינו יכול לחזור בו? משיבה הגמרא כמשמע לן, דבר זה בא להשמיענו רבי אבא. דבאתן לך מחלוקת. כלומר, במסכת סנהדרין בדף כ"ד עמוד א', נחלקו האמוראים. שמואל סבר שמחלוקת רבי מאיר וחכמים היא רק במחול לך, שמוכן למחול על החוב על ידי הדיינים הפסולים, אבל באתן לך, לפי כולם, יכול לחזור בו, לפי שהממון בידו, ואפשר להוציאו מידו רק על ידי דיינים כשירים. ולא רבי יוחנן חולק וסובר, שמחלוקת רבי מאיר וחכמים, באתן לך, שגם באופן זה אמרו חכמים שאינו יכול לחזור בו, ובא רבי אבא להשמיענו כדברי רבי יוחנן. ועוד בא רבי אבא להשמיענו שההלכה כדברי חכמים. הביאה הגמרא דין נוסף ששלח רבי אבא בעניין גביית עבד מיתומים בחוב אביהם. שלח לי רבי אבא לרב יוסף בר חמה, ההלכה היא שבעלי חוב של המת גובין מה שחייב להם מן העבדים הכנעניים שלו שהוריש ליתומים, כשם שגובים אותו מקרקעותיו. קרקעות הנופלות בירושה ליתומים משתעבדות לבעל חוב, אבל מטלטלין שנפלו בירושה? לא. כאמור במסכת פסחים דף למד א' עמוד א'. והטעם לכך הוא, משום שכשם שעבדים נחשבים כקרקעות לגבי כמה דינים, כמו לעניין שנקנים בכסף ובשטר ובחזקה כמו קרקעות, כאמור במסכת קידושין דף חב ב' עמוד ב', וכן שאין נשבעים עליהם, כאמור במסכת שבועות דף מ' ב' עמוד ב', וכן שאין בהם הונאה, כאמור במסכת בבא מציע דף נ' ו' עמוד ב', הוא הדין לעניין גביית חוב. רב נחמן אמר, ההלכה היא שאין בעלי חוב גובים את חובם מעבדי המת, משום שלעניין זה העבדים נחשבים כמטלטלין שאינם משתעבדים לבעל חוב. ולמרות שהעבדים הוקשו, הושבו לקרקעות, מכל מקום לא מצאינו שהוקשו אלא לעניינים הכתובים בתורה, כגון שקניינם כקניין קרקע בכסף, בשטר ובחזקה, וכן שאין נשבעים בהם, וכן שאין בהם הונאה כמו קרקעות. אבל עניין גביית בעל חוב אינם משתעבדים לו לגבות מהם חובו, משום שבעל חוב סומך לגבות חובו רק מקרקעות שאינם יכולות לזוז ממקומם ולאבד. אבל עבדים דומים בעניין הזה למטלטלין שיכולים הם לברוח מהלווה. ולכן אין הבעל חוב סומך עליהם לגבות את חובו, ואין העבדים משתעבדים למלווה. מביאה הגמרא דין נוסף ששלח רבי אבא בעניין כשרות אדם להעיד לקרובו. שלח לי רבי אבא לרב יוסף בר חמה, ההלכה היא שעד שהוא דור שלישי לאדם מסוים, דהיינו שהוא אבי אביו, שרוצה להעיד באדם שהוא דור שני, דהיינו שהוא בן לאחיו של אבי אביו, כשר לעדות הזו. לדוגמה, ראובן ושמעון אחים, הם נקראים הראשונים. כשר השלישי שהוא נכדו של ראובן, להעיד בשני נגד בנו של שמעון, או בעד בנו של שמעון. אבל שני בשני, דהיינו שמעיד לבן אחי אביו, ששניהם שניים לאביהם, הוא פסול להעיד. ולומדת זאת הגמרא במסכת סנהדרין דף כוח עמוד א', מהפסוק בספר דברים פרק כ"ד פסוק ט"ז, לא יומתו אבות על בנים. מכך שנאמר בנים בלשון רבים, משמע שלא רק שלא יומתו האבות על פי עדות בנים, אלא גם לא יומתו הבנים על פי עדות בנים. ודורשת הגמרא שהאבות הם שני אחים, ואף בן של אח זה פסול להעיד לבן האח השני. מכל מקום הוצרך רבי אבא להכשיר שלישי בשני, משום שיש הסוברים שם במסכת סנהדרין שפסול. משמיע לנו רבי אבא שאין הלכה כדבריהם. אומרת הגמרא, רבא אמר גם בדור ראשון שהוא שמעון, בדוגמה שלנו, כאשר השלישי שהוא נכדו של שמעון, אחיו של אבי אביו, להעיד לו. אבל לראובן אבי אביו אינו יכול להעיד. ומר ברבשי, אכשר באבא דאבא. הכשיר לעדות גם אם מעיד לאבי אביו. דהיינו, ראובן. מסביר הרשב"ם שמר ברבשי סבר שעדות לאבי אביו, הרי הוא כשלישי שמעיד לראשון שקשר. שואלים התוספות בדיבור המתחיל מר ברבשי, הרי שני בשני פסול, ואם כן כל שכן שיש לפסול להעיד לזקנו שהוא יותר קרוב אליו מבן דודו. תרצים התוספות שסובר מר ברבשי, שיש להכשיר להעיד לזקנו יותר מבן דודו. זאת למה? כיוון שהם בדורות חלוקים זה מזה, אבל בבן דודו שניהם באותו הדור. מסיים את הגמרא לעניין הלכה, ולית הלכתה כמר ברבשי. אין ההלכה כמו מר ברבשי, אלא לעולם אדם פסול להעיד לאבי אביו. ובטעם ההלכה הזו כותב הרשב"ם, שבן הרי הוא כירך, כאחד מאיברי אביו. והריב כותב בטעם ההלכה, שאב ובנו אינם שני בראשון, אלא ראשון בראשון, כמו אח ואחיו. ממילא בנו של הבן, כלפי הסבא שלו, הוא כמו שני בראשון שפסול להעיד לו. כותב הרשב"ם שלפי ההלכה הזו גם בני בנים, ובני בני בנים עד אלף דורות, פסולים הם להעיד לו. אבל התוספות בדיבור המתחיל לית הלכתה, חולקים וסוברים שכיוון שנחלקו הדורות כל כך, עד אבי אבי אביו, בוודאי שיכול להעיד לו. ואף שאין ההלכה כמר ברבשי, מכל מקום הלכה היא כמו רבה, שאדם קשר להעיד לאחיו של אבי אביו, דהיינו שלישי בראשון, שכך משמע מהגמרה כאן שפוסקת שאין הלכה רק כמר ברבשי ולא שאין הלכה כרבה. משמע שהלכה כרבה. וכן משמע הדבר ממה שלקמן בדף קוף חפתת, עמוד א' מבואר בגמרה שרבה רק מוסיף על רבי אבא, ולעולם גם רבי אבא מודה לדברי רבה. דין נוסף בעניין עדות ששלח רבי אבא לרב יוסף בר חמה. שלח לי רבי אבא לרב יוסף בר חמה, היה אדם יודע לו לחברו בעדות על קרקע שלו שמידתה עד מקום פלוני. ויכול להעיד כן כנגד מי שהשיג גבולו, וידע את העדות הזו עד שלא נסתמע, בזמן שעדיין לא התעבר לו עלינו. וקודם שהספיק להעיד נסתמע, התעבר, אף שראה היטב את השדה והיה בקי במידותיה, פסול עכשיו להעיד. מכיוון שעכשיו הוא עיוור ואינו יכול לראות ולהראות לנו בדיוק את גבולות השדה. נמצא שעדותו תהיה מעומד הדעת, ואין לקבל עדות שכזו. ושמואל אמר אף שהתעבר קודם אגדת העדות כאשר להעיד, שהרי אפשר דמכוון מצרנה, יכולו לכוון את גבולות השדה על פי סימנים משדות סמוכות לשדה הזו. אבל זה דווקא במידות קרקע, אבל בגלימה לא. הוא לא יכול להעיד על תלית או בגד שהוא של חברו באופן שראה הוא עוד כשהיה יכול לראות ואחר כך התעבר. משום שאף שיכול לשער את מידותיה לא מקבלים משיעורו, כיוון שאין בו תועלת, כיוון שיש הרבה תליתות ובגדים שמידותיהם שוות למידת התלית הזו או הבגד הזה. ואין זה מוכרח שהוא של חברו. ורק אם היה רואה עכשיו את הבגד הזה ומעיד שיודע שהוא של חברו, אז היה נאמן בעידותו. ורב ששת אמר אפילו על גלימה יכול להעיד שהוא של חברו, אף שהתעבר לאחר שראה אותה. למה? אפשר דמכוון, יכולו לכוון מידת אורכו ומידת רוחבו של הבגד, ולפי מידות אלו הוא יודע שבגד זה הוא של חברו, שאין עוד אדם שיש לו בגד דווקא במידות הללו. ומדובר שאומר, יודע אני ששל פלוני הוא, ואינו צריך לומר במפורש את מידת הבגד כדי שנדע שדבריו אמת. אבל נסקה לו, על חתיכת כסף או זהב שראה אותה ואחר כך התעבר, אינו יכול להעיד עכשיו כשהוא עיוור, כיוון שאינו יכול לכוון את מידותיה בכלל. ואילו רב פאפה אמר אפילו על נסקה יכול להעיד כשראה אותה ואחר כך התעבר, שאף שאינו יכול לכוון מידת אורכה ורוחבה, מכל מקום אפשר דמכוון מידת משקלותיו, יכולו לכוון את המשקל של אותה חתיכת כסף או זהב, ולפי שיעור המשקל יכול לדעת שכן החתיכה של חברו. מקשה הגמרא על שמואל ועל רב ששת ועל רב פאפה, שלדבריהם ייתכן אופן שפיקח שראה דבר והתעבר יכול להעיד עליו. מי טבעי יקשו בני הישיבות על השיטות הללו? ממה ששנינו בברייתא במסכת ערכין דף י"ז עמוד ב', היה אדם יודע לו לחברו בעידות על דבר מסוים עד שלא נעשה חתנו, קודם שנשא את ביתו, וקודם שהספיק להעיד נעשה חתנו, ובכך נפסל להעיד לו משום שנהיה קרובו, כאמור במסכת סנהדרין דף כ"ז עמוד ב', וכן אם היה פיקח שומע בעוזניו בשעת ראיית העדות, וקודם שהספיק להעיד חלה ונתחרש, וחרש פסול לעדות, וכן אם היה פיתח שעיניו פקוחות ורואה כראוי, וקודם שהספיק להעיד נסתמע, התעבר, ועיוור פסול לעדות, וכן אם היה שפוי, חכם ומיושב בדעתו בשעת ראיית העידות, וקודם שהספיק להעיד נשתתה, וכל אילו פסו לו לעידות, אף על אותה עידות שראה כשהיה קשר לעידות. המשיכה הברייתא, אבל אם היה אדם יודע לו לחברו בעידות עד שלא נעשה חתנו, וקודם שהספיק להעיד נעשה חתנו ונפסל להעיד עבורו, ולאחר מכן מתה ביתו של חברו, כלומר אשתו של רואה העידות, ועל ידי כך פסק מלהיות חתנו, ובאופן זה נחשב כקרוב שנתרחק וקשר לעידות, ושוב קשר להעיד לו, וכן אם היה פיקח בשעת ראיית העידות, וקודם שהספיק להעיד נתחרש וחזר ונתפקח ועכשיו קשר להעיד, וכן אם היה פיתח וראה כראוי בשעת ראיית העידות, וקודם שהספיק להעיד נסתמע, התעבר, וחזר ונתפתח, שווה ראייתו אליו ועכשיו קשר הוא להעיד, וכן אם היה שפוי מיושב בדעתו בשעת ראיית העידות, וקודם שהספיק להעיד נשתתה, וחזר ונשתפה, שב להיות מיושב בדעתו, הרי הוא קשר בכל האופנים הללו להעיד. מסיים את הברית הזה הכלל בעניין העידות. כל שתחילתו בשעת ראיית העידות או סופו בשעת אגדת העידות בבית דין היה בפסלות, שבאותה שעה הוא פסול לעידות, הרי הוא פסול להעיד את העידות הזו. אבל אם היו תחילתו וסופו, בין בשעת ראיית העידות ובין בשעת אגדתה בקשרות, שבאותם זמנים היה קשר לעידות, הרי הוא קשר להעיד, אף שבין זמנים אלו היה לו זמן שהיה פסול. מבואר מדברי הברייתא שלא מקבלים עידות מעיוור, אף שראה את העידות בעודו פיקח, ומוכרח לומר שהברייתא פוסלת את כל סוגי העידות בפיקח שהתעבר, שאם לא כן מדוע חזרה ואמרה זה הכלל, כל שתחילתו או סופו בפסלות פסול. הרי כבר בתחילה אמרה הברייתא זאת לגבי הדינים האמורים, אלא ודאי הברייתא באה לרבות שכל סוגי העידות פסולים באופנים הללו. אומרת הגמרא תיופתא דקולו תיופתא. לכאורה יש מכאן קושייה לדברי שמואל ורב ששת ורב פאפה, שכולם הכשירו מי שראה בשעת ראיית העידות ואחר כך התעבר לעידות על מידת קרקע, אף שעכשיו בזמן אגדת העידות הוא פסול להעיד. מסיקה הגמרא, אכן יש מכאן קושייה וניתחו דבריהם. והיא הגמרא דין נוסף ששלח רבי אבא. שלח רבי אבא לרב יוסף בר חמה, האומר דבר. ולכמן תפרש הגמרא מה אמר? האומר דבר על תינוק בין הבנים, על אחד מבניו נאמן במה שאומר. ורבי יוחנן אמר, אינו נאמן. והערת הגמרא מה איקה אמר? מה כוונתו של רבי אבא שאמר האב על התינוק שבזה נחלקו הוא? ורבי יוחנן אם נאמן או לא. מבאר את הגמרא אמר רבי יחיקה אמר כך כוונתו של רבי אבא לומר האומר על תינוק בין הבנים בני זה יירש את כל נכסי נאמן דבריו קיימים ואכן בנו זה יורש את כל נכסיו ואין שאר הבנים יורשים כלום כי פוסק רבי אבא כרבי יוחנן בן ברוקה שאמר לקמן בדף כופלה מדמוד א' במשנה שהאומר איש פלוני יירשני אם היה אותו פלוני אדם הראוי ליורשו כגון שהוא אחד מבניו דבריו קיימים ויורש כל נכסיו אף שיש לו בנים אחרים והטעם בזה מבואר שם בגמרא, שנאמר בעניין הירושה בספר דברים פרק חפה א' פסוק ת' ז', היה ביום הנחילו את בניו. למדו חכמים שבתיבות אילו נתנה התורה רשות לאב להנחיל את כל נכסיו, לכל מי שירצה מבניו, או להרבות לו לאותו בן יותר משאר אחיו. רבי יוחנן אמר אינו נאמן, כיוון שסבר כרבנן שאמרו לאל בדף קוף חפה ועמוד ב', שאף אם הוא ראוי ליורשו וכגון אם ריבה נכסים לאחד מבניו ומיית לאחר בלשון ירושה, או אוריש לאדם אחר במקום בניו, אין דבריו קיימים. ובניו יורשים נכסיו ומתחלקים בהם בשווה. מקשה רב על ביורו של אביי. מה תקיף לרב, היקשה רב על דברי אביי, היי. מה שנקטו רבי אבא ורבי יוחנן את הלשון נאמן ואינו נאמן, קשה. שהרי אין דנים כאן אם להאמינו או לא, אלא האם דברי המוריש קיימים או לא, ואם כן, יירש ולא יירש מבעלי, כך היו צריכים לומר. לכן מבאר רבה את דברי רבי אבא ורבי יוחנן באופן אחר. אלא אמר רבא, אחיקה אמר, כך כוונתו של רבי אבא לומר, האומר על תינוק בין הבנים, האומר על אחד מבניו בכור הוא, אפילו אם בן אחר היה מוחזק לנו עד עכשיו כבכור, נאמן האב, כי פוסק רבי אבא כרבי יהודה לאל בדף קוף חפזה אין עמוד בית בברייתא, שנאמן אדם לומר, בני זה בכור הוא, וביארה הגמרא, שאמר כן לעניין שנוטל פי שניים מחלק שאר הבנים, וכן שנאמן אף אם היו מוחזקים, שבן אחר הוא הבכור. רבי יוחנן אמר אינו נאמן משום שסבר כרבנן שאמרו שכיוון שבן אחר מוחזק כבכור, אין האב נאמן לשנות ולומר שבן אחר הוא הבכור. וצריך לומר שלדברי רבי יהודה כל נאמנותו של האב היא רק להוציא מהחזקה. אבל נגד דבר ברור אינו נאמן ולכן צריך לומר שמדובר כשהתינוק גדול קצת ותינוקות של בית רבן אף שהם גדולים מכל מקום הם נקראים בלשון תינוקות וכן שאר הבנים היו קטנים יותר או באופן שיש נער שנראה קטן במקצת מפני שהוא מעט נמוך וקטן בגופו ובעבריו. ובאמת הוא גדול משאר הבנים בשנים, אבל אם היה נראה קטן ממש, אין האב נאמן לעשותו בחור. כך אומר התוספות ריד. ומדויק מדברי רבי יהודה ורבי אבא, שאם לא אמר האב על בן אחר שהוא בחור, נחשב הבן המוחזק לבחור כבחור ממש. האף שלא אמר עליו אביו שהוא הבחור, ונוטל פי שניים בירושת אביו. והטעם שנאמן האב לומר על בן מסוים שהוא בחור, אף שעד עכשיו הוחזק בן אחר בכך, מבואר בגמרא ליל בדף קוף חף זין עמוד ב', שהוא ממה שנאמר בירושת בחור בספר דברים פרק חפה לפסוק י' זין, כי את הבחור בן הסנועה יקיר לתת לו פי שניים. דרשו חכמים מהמילה יקיר שהכוונה יקירנו לאחרים, דהיינו, שגם אם אחרים אינם מכירים בבן הזה שהוא בחור, אלא בן אחר מוחזק להם בבחורה, מכל מקום נאמן האב להכיר להם את בחורו האמיתי, והוא זה שנוטל פי שניים. עוד דין נוסף שלח רבי אבא בדיני ירושה. שלח לרבי אבא לרב יוסף בר חמה, האומר, תיטול אשתי חלק בירושתי כחלקו של אחד מהבנים, דבריו קיימים ונוטלת כאחד מן הבנים. ובביור הדין הזה כותב הרשב"ם שני פירושים. א', מדובר כשנתרצתה האישה ליטול בירושתו עם שאר הבנים, והיא מוותרת על המגיע לה בכתובתה, כי אם לא נתרצתה, הרי יכולה לתבוע את חלקה בכתובתה. וכביור שמואל לקמן בדף קוף למד בית עמוד א', בטעם הדין שהכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כלשהי, איבדה כתובתה, שמדובר, שמחלק לפניה את הנכסים ואינו משאיר לה לכתובה, והיא שותקת, מכך ששתקה מוכח שהסכימה למעשיו. פירוש שני אומר הרשב"ם, מדובר שנתן לאישה חלק בנכסיו עם שער בניו חוץ מחלקה שנותן לה בכתובתה. ומוסיף הרשב"ם שמדובר שיקנה לה בקניין את החלק הזה בירושה, ורק באופן הזה יכול לעשות כן, או שהיה הבא לא עלינו שכיב מרע כשאמר לו זאת, ודברי שכיב מרע נחשבים ככתובים וכמסורים, אף שלא יקנה לה אותם בקניין. כאמור לקמן בדף קוף נון א' עמוד א'. מוסיף רבא ומבאר את דינו של רבי אבא. אמר רבא, ותחלוק דווקא האישה בנכסים של עכשיו, בנכסים הנמצאים אצלו עכשיו בשעת האמירה הזו, ולא בנכסים שיכנסו לרשותו לאחר האמירה הזו עד שעת חלוקת הירושה. זאת כיוון שאין אדם מקנה דבר שעדיין לא בא לעולם, כאמור לאל בדף ע"ט עמוד ב', וממילא אינו יכול להקנות לאשתו אלא את הנכסים הנמצאים עכשיו ברשותו. וכן חולקת בשבח שישביחו הנכסים הנמצאים עכשיו מחמת עצמם, כך אומר המאירי. ואומר המאירי שיש אומרים שחולקת גם ברווח שהרוויח מחמת הנכסים של עכשיו ונחשב כמקנה לדקל לפירותיו, שהרווח הרי הוא כפירות הדבר. הוא מוסיף שדווקא אם לא השתנה הגוף עד שנראה כגוף אחר, שאם יהיה כן תחלוק רק לפי מה שהיה באותה שעה. וגם לרבי מאיר שאומר במסכת קידושין בדף סמך ג' עמוד א', שאדם כן מקנה דבר שלא בא לעולם, אבל כל עוד שלא פירש כן אלא יקנה סתם, אין לומר שכוונתו הייתה לדברים שעדיין לא היו בעולם, ולכן יד האישה על התחתונה ואינה נוטלת בהם. אילו רבינו יונה והרן כותבים, שוודאי לא באו רבי אבא ורבא לחדש כאן שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, כי דבר פשוט הוא, ולכן הם מבארים שהייתי חושב שלעולם מעריכים את שווי כל הנכסים הנמצאים בשעת החלוקה, וכערך חלק אחד מקבל את האישה, אלא שיכולה לגבות את חלקה רק מנכסים שהיו בשעת האמירה. מחדש רבה שלא מעריכים את כל הנכסים, אלא מעריכים רק את הנכסים שהיו בשעת האמירה, ומהם מקבל את חלק אחד. ובשאר הנכסים חולקים רק היתומים. וכן אומר רבה, חולקת בבנים הבאים לאחר מכאן. כלומר, אף שנולדו ילדים נוספים לאחר אמירתו, אינה יכולה לומר שתחלוק רק עם הבנים שהיו קיימים בשעת האמירה ותיטול חלק גדול יותר, אלא חולקת עם כל הבנים שיהיו בשעת החלוקה, ואף שנולדו לאחר האמירה. והטעם הוא שכיוון שלא אמר כאחד מן הבנים האלו, אלא כאחד מן הבנים סתם, בוודאי אין כוונתו דווקא לבנים הנמצאים עכשיו, אלא לכל הבנים שיהיו ראויים לירושה בשעת החלוקה. כך אומר ארי מיגש. ועוד כותב הרשב"ם שנראה בעיניו שכשם שאם נולדו בנים נוספים חולקת גם עמהם, כך אם נתמעטו הבנים עד החלוקה חולקת עם הבנים שנשארו בשעת החלוקה, ולא אומרים שנוטלת רק כפי שהיה חלקה עם כל הבנים שהיו בשעת האמירה, כיוון שתמיד חלקה הוא עם הבנים הקיימים בשעת החלוקה. מביאה הגמרא דין נוסף ששלח רבי אבא. שלח רבי אבא לרב יוסף בר חמה, מוציא שטר חוב על חברו שכתוב בו שחברו חייב לו סכום מסוים, וטבע המלווה את הלווה לדין, והמלווה אומר בבית דין לא נפרעתי, לא פרה לי הלווה כלום מהסכום שהלוויתי לו, ולווה אומר כבר פרעתי מחצה מהסכום שלוויתי, ולכן אני חייב רק מחצה מהסכום. והעידים שראו את ההלוואה באו לאחר שהודע הלווה שעדיין לא פרה מחצה, ומעידים שפרה את כולו ואינו חייב כלום, הרי זה הלווה נשבע שכבר פרה מחצית הסכום כדין מודה במקצת הטענה, כאמור במסרת בבא מציע דף דלת עמוד ב', ועל ידי השבוע נאמן שכבר פרה מחצה ופטור מלשלמו, והמלווה גובה מחצה, ואף שהעידים מעידים שפטור לגמרי, אבל הודעת בעל דין יותר מהעדת העידים. אמנם הוסיף רבי אבא שגובה המלווה רק מנכסים בני חורין, כלומר מהנכסים שהם עדיין ברשות הלווה, אבל מנכסים משועבדים, כלומר מקרקעות שמחר הלווה אחרי ההלוואה והם משועבדים למלווה לגביית חובו מהם, למרות שבדרך כלל המלווה יכול לגבותן מהלקוחות, באופן הזה לא גובה אותם הלקוחות עבור הסכום שנשאר הלווה חייב לו. משום דאמרי יכולים הלקוחות לומר, אנן עידים סמכינן. אנחנו סומכים על עדות העידים שכבר פרה הכל ואין לנו מאמינים ללווה. שהרי ייתכן שהוא עשה קנוניה עם המלווה לומר שחייב חצי כדי להוציא את הנכסים מהלקוחות. למרות שבדרך כלל כנגד שטר גמור לא יוכל הלווה לטעון פרתי, ואפילו אם השטר יתקיים רק על פי הודעתו אינו נאמן לומר פרתי, משום שלאחר שהודעה שהשטר לא מזויף נמצא שאין שום חיסרון בשטר עצמו. פה השטר מצד עצמו נפסל, שהרי יש עדים שהוא פרוע. אם כן, מה שגובים זה רק משום הודעתו שעדיין חייב חצי, ולכן דינו כמלווה על פה שנאמן לומר עליה פרתי. וכשטוען שפרה חצי, מתחייב שבועה, ונאמן על כך בשבועה. כך אומר התוספות בדיבור המתחיל נשבע. מוסיף רבי אבא ואפילו לרבי עקיבא, יש שגורסים אפילו לרבי יעקב. דאמר במסכת בבא מציעא דף ד' עמוד ב', ששם נידונו בשטר הלוואה שכתוב בו, פלוני לווה מפלוני סלעים דינרים. ולא כתוב שם הסכום, המלווה טוען שלווה ממנו 5, והלווה אומר שלווה 3. רבי שמעון בן אלעזר אומר שהואיל והודה במקצת הטענה היא שווה, כדין מודה במקצת, ורבי עקיבא אומר, אינו אלא כמשיב אבידה ופטור. ומפרש שם רש"י, שהיה הלווה יכול לומר שלווה 2, והשטר מסייעו, כי מיעוט המילה דינרים, 2. וכיוון שהלווה אמר מעצמו שלווה 3, אינו אלא כמשיב אבידה למלווה, דהיינו את הדינר השלישי. ולכן נותן לו כדברה ופטור משבועה. ומוסיף הרשב"ם כאן, שהטעם שכל מישיב אבידה אינו נשבע, מבואר במשנה במסכת גיטין דף ממחית עמוד ב', שכל מוצא מציאה שהוא מישיב אבידה לבעליה לא יישבע מפני תיקון העולם. ותיקון העולם היינו שאנשים ישיבו אבידה לבעלים. כי אם נחייבם שבועה שהשיבו אכן את כל האבידה, יעזבו מוצאי האבידה את האבידה בדרך, וימנעו מלהשיבה לבעליה. אם כן, אפילו לרבי עקיבא שאומר במסכת בבא מציעא, שלווה שהודה במקצת ויש לו ראייה מלשון השטר שחייב גם פחות ממה שהודה, מישיב אבידה, והיא נחשב כמישיב אבידה למלווה שהודה על מה שאין הוכחה שחייב, והיה יכול לומר הלווה שאינו חייב גם במה שהודה, והרי לשון השטר מסייע לו בכך, ולכן אינו כמו כל מודה במקצת ופטור משבועה. מכל מקום, אני מילי. דברים אלו אמרם רבי עקיבא, רק איך דלק העדים במקום שאין העדים על פיראון ההלוואה, אלא יש רק שטר שמסייע ללווה. שהרי אמר זאת במקום שכתוב בשטר סלעים דינרים בסתם, והעדים אינם יודעים יותר ממה שכתוב בשטר, כי אם הם יודעים אין בכלל ויכוח, וממילא מיעוטם של סלעים או דינרים 2 בלבד, ונמצא שהשטר מסייע ללווה. אבל איך הדעיקה במקום שיש עדים שראו את ההלוואה ופירעונה, אף שבאמת סייעו לו מכל מקום, כיוון שמתחילה אינו יודע מה יעידו, ירטוטי ירטט, יראו שמה יסייעו למלווה ויעידו שלא פרה כלום. ולכן הלווה כשמודה במקצת אינו נחשב משיב אבידה, אלא הרי הוא כמו כל מודה במקצת שחייב שבועה. הרשב"א מבאר שהטעם שהלווה ירא לומר שפרה הכל הוא, שמא יחישו העדים. ולכאורה יש לתמוע על זה, הרי גם בלא העדים שיחישו, אם אין העדים שיסייעו בדבריו, ירא לכפור בדברי המלווה, כיוון שאין אדם מאיס פניו בפני בעל חובו לכפור בכל החוב. מחדשים התוספות בדיבור המתחיל, אבל ליישב את התמיהה הזו, שאין הכוונה רק שיודע שיש עדים וחושש שמא יסייעו העדים למלווה, כפי שפירש הרשב"ם, אלא הוא יודע, הלווה, שהעדים באים לסייע לו, שאמרו לו את דעתם בעניין. ואף הלווה מביאם להעיד על כך, וממילא שוב אין עזות בדבריו כנגד בעל חובו אם כופר בכל חובו, כי הרי הוא יודע מראש שהעדים יסייעו בכך. ולכן היה נאמן שפרה מחצה במיגו שהיה יכול לטעון שפרה הכל. אלא שחידשה הגמרא שמכל מקום עדיין ירא הלווה, שמא יחזרו בהם העדים ויחישו את הלווה. ולכן אינו רוצה הלווה לכפור הכל, כדי שאם אכן יחישו כפי שחושש, לא ייראה שקרן יותר מדי. ויאמר עכשיו קושיה על דברי רבי אבא. מתקיף מר ברבשי, מקשה מר ברבשי על הדברים הללו, הרי עד הרבה, הפוך צריך להיות. שאפילו לרבי שמעון בן אלעזר דאמר שם במסכת בבא מציעא שמודה במקצת שהשטר מסייעו, מודה מקצת הטענה, ונחשב הלווה ככל מודה במקצת וצריך להישבע. הנימי לדבריו אלו אמורים רק איך הדלק העדים דקה מסייע לי, שמסייעים לטענת הלווה ולכן צריך להישבע שאכן הוא צודק בטענתו כמו כל מודה במקצת. אבל איך הדעיקה העדים דקה מסייע לי, ודאי מישיב אבי דאבי. כשיש עדים המסעים לטענתו כמו כאן שמעידים שפרה הכל, למרות שבאו העדים רק לאחר הודעתו, מכל מקום אנחנו אומרים שכנראה ידע מעידותן. ויכול היה לטעון שפרה הכל, ואם כן בכך שהודה במקצת, ודאי הוא נחשב מישיבה וידה למלווה, וצריך להיות נאמן בטענתו ולא להישבע עליה. וזה לא כדברי רבי אבא שצריך להישבע כמו כל מודה במקצת. ולמרות שלא ראינו את הלווה מדבר עם העדים והם עדיין לא באו לבית הדין, מכל מקום ודאי מחזר אחר עדים שיודעים שפרה. ואם אכן יש עדים כאלו, הרי הוא יודע שהם יבואו לסייע לו. כך אומר רבינו יונה. הגמרא לא מתרצת את הקושייה של מר בר אבאשי, אלא הגמרא פוסקת לקמן שההלכה כרבי אבא. ובדף חכ"ט עמוד א' מבארת הגמרא שהכוונה להוציא מקושייתו של מר בר אבאשי כאן, שלא נחשוב שהקושייה הזו פרחה את דברי רבי אבא, אומרת שם הגמרא שההלכה היא כן כמו רבי אבא. ויהיה הגמרא את פסק ההלכה בכל הדינים שלמדנו ששלח רבי אבא. דרש מר זוטרא משמי בשמו של רב שימי בראשי, הלכתה בכל הנשמעת את ההלכה בכל השמועות הללו כפי פסקי ההלכה דשלח לרבי אבא לרב יוסף בר חמה, ולא כמו החכמים שחלקו עליו בפסקי ההלכה השונים. דנה הגמרא בדבריו של רב שימי בראשי ומבארת אותם. אמר לי רבינה לרבשי, דרב נחמן מאי, האם אכן ההלכה כמותו, כמו רבי אבא, גם בדין גבייה מן העבדים, ששנינו לאל בדף קכ"ח עמוד א', הרי בדין הזה חלק עליו רב נחמן, שרבי אבא אמר שבעל חוב של מת גובה מעבדי המת, ורב נחמן אמר שאינו גובה, ומקובל בידינו, שההלכה כרב נחמן בדינים אמונות, ואם כן קשה מפסק ההלכה של רב שימי בראשי, שפוסק כמו רבי אבא, על פסק ההלכה המקובל בידינו, שההלכה כרב נחמן. אמר לינה רב אשי לרבינה, אין גובין מתנינן לה. אנחנו שונים שרבי אבא שלח שההלכה היא שאין גובין מן העבדים. ולפי זה רב נחמן לא חולק עליו. ואכן שונים אנו בהמשך, וכן אמר רב נחמן, כמו רבי אבא, ונמצא ששני פסקי ההלכה של רב שימי בראשי כמו רבי אבא, ומה שמקובל בידינו בדיני ממונות שפוסקים הלכה כרב נחמן, הם אינם סותרים זה את זה. לפי הביור הזה מברר את הגמרא, מה חידש רב שימי בראשי בדבריו? ואלא לפי מה שביאר רב אשי שאין מחלוקת בין רב נחמן לרבי אבא, הרי פשוט שההלכה בזה כדבריו. אם כן, מה שאמר רב שימי בראשי הלכתה, שההלכה כרבי אבא בכל מה שפסק, לאפוק אימי, ממה בא להוציא, כלומר מדוע הוצרח רב שימי בראשי לפסוק כרבי אבא, ועל מי הוא בא ורוצה לומר שאין הלכה כדבריו במה שחלק על רבי אבא? וממשיכה הגמרא להקשות, בדף קכ"ט עמוד א', היא לאפוקי מדי רבה, אם בא רב שימי בראשי להוציא מדברי רבה שאמר לאל בדף קכ"ח עמוד א', שגם שלישי בראשון, דהיינו, אחי אבי אביו, כשר להעיד, ורצה לומר שאין הלכה כמותו אלא כדברי רבי אבא שרק שלישי בשני, דהיינו, בן אחי אבי אביו, כאשר להעיד, אין לומר כן, שהרי ייתכן שרבה רק מוסיפו על דברי רבי אבא. דהיינו שרבי אבא הכשיר להעיד בשלישי בשני, ורבה הוסיף שכאשר גם בראשון. ואם כן אפשר לומר שרבי אבא מודה ששלישי בראשון כאשר. וכל מה שהיה צריך רבי אבא להכשיר שלישי בשני, זה רק כדי להוציא מהסוברים במסכת סנהדרין דף כוח עמוד א', שזה פסול, ולא כדי לדייק ששלישי בראשון פסול. שהרי אפשר שהמעשה שבו הכשיר היה בשלישי בשני, ובאמת גם אם היה בראשון, גם היה מכשיר. והיא ממשיכה הגמרא, ואם בא רב שימי בראשי להוציא מדבריו דמר בר אבאשי, שהכשיר לאל בדף קכ"ח עמוד א', לעיד גם לאבי אביו, הרי הוא אינו צריך לכך, שהרי כבר נפסק שם, דלית הלכתה כמר בר אבאשי, שאין הלכה כמו מר בר אבאשי. דרשתו של מר זוטרא בשם רב שימי בראשי הייתה לאחר שנפסקה ההלכה הזו. והיא להפוק כאבים בא להוציא מדבריהם דשמואל ורב ששת ורב פאפה שהכשירו שם עדות של פיקח ונסתמע. ובא רב שימי בראשי לומר שההלכה כרבי אבא ולא כמותם? הלו גם לכך אינו צריך דה איתותובו, שהרי כבר הקשתה הגמרא על דבריהם של שמואל רב ששת ורב פאפה מברייטה, ונשארה שם הגמרא בקושייה עליהם, ולכן נדחו דבריהם מההלכה. ואם כן עדיין קשה, לשם מה היה צריך רב שימי בראשי לפסוק הלכה כרבי אבא? אלא מסיקה הגמרא, כוונת רב שימי בראשי הייתה להפוקי להוציא מדי רבי יוחנן לאל בדף קכ"ח עמוד ב'. רבי יוחנן פסק כמו חכמים, שהאומר על תינוק בין הבנים שהוא בכור, כאשר בן אחר הוחזק כבכור, אינו נאמן. ברב שימי בראשי ואומר, ההלכה היא כמו רבי יהודה שנאמן גם נגד החזקה. כשיטת רבי אבא. והנפקמינה להלכה היא לעניין ירושת בכור שנוטל פי שניים בנכסי אביו, כמבואר בגמרא לאל בדף קכ"ז עמוד ב', במחלוקת רבי יהודה וחכמים בעניין הזה. וכן בא רב שימי בראשי באומרו שההלכה כרבי אבא, להוציא מהתקפתא דמר בר אבאשי, מקושייתו של מר בר אבאשי על דברי רבי אבא, שאמר לאל בדף קכ"ח עמוד ב', שבמודה במקצת והעידים מעידים שפרה הכל, עדיין חייב שבועת מודה במקצת. הקשה עליו מר ברבשי, הרי אותו לווה הוא כמישיב הוידה למלווה ויש לפותרו משבועה. והגמרה לא תרצה על הקושייה הזו, בא כעת רב שימי ברשי להשמיעה, שאין הלכה כמותו של מר ברבשי, אלא הלכה היא כמו רבי אבא. אומרת הגמרה, למדנו במשנה לאל בדף קוף חווה עמוד ב', המחלק נכסיו על פיו, ריבה לאחד ומיעט לאחד, דבריו קיימים. ואם אמר משום ירושה, לא אמר כלום. במשנה מבואר שהמוריש לאחר, לאדם זר במקום שיש מי שראוי ליורשו, הרי הוא כמתנה על מה שכתוב בתורה, שבן יורש את האב ותנאו בטל. ובהמשך מבואר הדין המובא כאן, ומבאר הרשב"ם שגם טעמו של הדין הזה הוא משום, שאם האבא מרבה או ממעט ואומר זאת בלשון ירושה, הרי הוא מתנה על מה שכתוב בתורה, שיורשים כל הבנים בשווה ותנאו בטל. אבל אמרה המשנה, אם האבא המוריש כתב בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף, שהוא נותן את הנכסים משום מתנה, דבריו קיימים. מבארת הגמרא את סוף דברי המשנה שכאשר כתב גם לשון מתנה יחד עם לשון הירושה, דבריו קיימים. והיינו, אף שכתב גם לשון ירושה אצל מי שאינו ראוי לירש אותה שדה לפי משפט התורה. מבארת הגמרא היחידמי, מהו האופן שבו כתב לשון מתנה בתחילה? והיחידמי מה האופן שבו כתב לשון באמצע של מתנה? והיחידמי מה האופן שבו כתב לשון מתנה בסוף? מבארת הגמרא כי אתה רב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר רבי יוחנן, אמר בשמו של רבי יוחנן, אם כתב המוריש תינתן שדה פלונית לפלוני וירשה, זוהי מתנה הכתובה בתחילה. ואם כתב ירשה פלוני לשדה פלונית ותינתן לו, זוהי מתנה הכתובה בסוף. ואם כתב ירשה פלוני לשדה פלונית ותינתן לו וירשה, זוהי מתנה הכתובה באמצע, דהיינו בין שתי לשונות הירושה. ובין באופן זה, ובין אם כתב לשון מתנה בתחילה, כותב הרן, שצריך לכתוב את הלשון השנייה בתוספת האות וו. דהיינו תינתן לו וירשנה, או ירשנה ותינתן לו. אבל אם כתב בלא התוספת של האות וו, דהיינו תינתן לו ירשה, או ירשה תינתן לו, הדבר תלוי במחלוקת שמובאת בגמרא במסכת בבא מציעא דף קוף ב' עמוד ב', באדם שאמר שתי לשונות, האם תופסים למעשה כלשונו הראשונה, או כלשונו האחרונה. באותה לשון שתופסים היא הקובעת אם נתן לו בלשון ירושה, ואז זה בטל, כי זה מתנה על מה שכתוב בתורה, או שנתן בלשון מתנה, ואז המתנה קיימת. רבי יוחנן בא להוציא מהפירוש שהיה אפשר לומר במשנה, שבמשנה כתוב אם אמר משום ירושה, לא אמר כלום. ממשיכה המשנה ואומרת, אם כתב בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף, משום מתנה, דבריו קיימים. אז היה מקום לומר שאין קשר בין שני הדינים. והדין השני מדבר באופן שאין לשון ירושה בשטר. שמחדשת המשנה שלשון מתנה מועיל ולא משנה איכן הוא מופיע בשטר. לכן בא רבי יוחנן ומבאר שהדין השני הוא המשך על הדין הראשון. ומה המשנה לומר? שגם באופן שכתב לשון ירושה, אם יזכיר לשון מתנה, יועיל. ורבי יוחנן שינה מסדר המשנה תחילה אמצע וסוף, והוא עצמו אומר תחילה סוף ואמצע, כיוון שפירש את הדין בדרך של לא זו אף זו, דהיינו, שלא רק כשכתב בתחילה או בסוף, שאז אין סברה שתבטל לשון הירושה את לשון המתנה, לאף כשכתב לשון מתנה באמצע, לא אומרים שיבטלו לשונות הירושה שלפני ואחרי את לשון המתנה. רב דימי מוסיף בשם רבי יוחנן, וכל זה דווקא באדם אחד, ונתן לו המוריש שדה אחת, שבאותה שדה שנתן לאותו אדם יש לשון מתנה ולשון ירושה. אבל באדם אחד ונתן לו שתי שדות, ועל שדה אחת כתב לשון ירושה ועל שדה אחת כתב לשון מתנה, או שמדובר בשדה אחת ונתנה המוריש לשני בני אדם, ולאדם אחד כתב על חצי השדה לשון ירושה, ולשני כתב על חצי השדה השני לשון מתנה, לא נאמר הדין של המשנה ולא הועיל לשון המתנה להקנות גם את מה שנתן בלשון ירושה. אלא נקנה רק מה שניתן בלשון מתנה. וכל שכן אם יקנה שתי שדות לשני בני אדם, לזה בלשון מתנה ולזה בלשון ירושה, שקנה רק מי שקיבל בלשון מתנה ולא קנה מי שקיבל בלשון ירושה, שלא הועיל לשון המתנה להקנות למי שקיבל בלשון ירושה. כך אומר הרשב"ם. אבל תוספות ראש בשם ריבם כותב, שלקמן בדף קוף ממגים אל עמוד א', יש מחלוקת כשיקנה לאדם ולחמור, שלדעת רב אמנונה, כיוון שהקנה לאדם ולחמור ביחד, והחמור לא קנה, גם האדם לא קנה. אם כן גם כאן, כיוון שאחד מהם לא קנה, כיוון שניתן לו בלשון ירושה, גם השני שניתן לו בלשון מתנה, לא קנה. מביאה הגמרא שיטה חולקת על רבי יוחנן. רבי אלעזר אומר, אפילו באדם אחד או שתי שדות, או בשדה אחת הוא נתנה לשני בני אדם, הועילה לשון המתנה להקנות גם את החלק שניתן בלשון ירושה. זאת למה? כיוון שבדיבור אחד נתנן, דהיינו שאינו מפריד נתינת שתי השדות לשני אנשים, אלא נותן שדה אחת או לאדם אחד. לכן אומרים שהתכוון ליתן במתנה גם למי שנתן בלשון ירושה. מדייק את הגמרא מדברי רבי אלעזר, או לפי דברי הרשב"ם, הדיוק הזה הוא לא מדברי רבי אלעזר וגם לא מדברי הגמרא. בכל אופן נדייק מדבריו, אבל אם כתב לשון ירושה ומתנה בשתי שדות ונתנן לשני בני אדם, שדה פלונית לפלוני בלשון ירושה ושדה פלונית לפלוני בלשון מתנה, לא אמר רבי אלעזר את דבריו, ומודה שלא הועילה לשון המתנה להקנות את הניתן בלשון ירושה, שכיוון שגם השדות וגם האנשים חלוקים, לכן לא מועילה הלשון מזה לזה. כותב הרשב"ם שרבי יוחנן ורבי אלעזר חולקים בסברות באלמה, ואין לכל אחד מהם מקור ממשנה או פסוק כשיטתו. ונשאלת השאלה, מה החילוק בנותן שדה אחת לשני בני אדם לנותן להם שתי שדות? הרי כמו ששתי שדות מקנה כשתי מתנות נפרדות, כך לשני בני אדם מקנה בשתי מתנות נפרדות לכל אחד חצי שדה. אז אם בשתי שדות אנחנו אומרים שלא מועילה לשון מתנה שנאמרה במתנה זו למתנה אחרת, גם בשדה אחת יש לומר כך, שכיוון שגם בה יש מתנה נפרדת לכל אדם. כותב הקובץ עניינים שאפשר שיש אומדנה שבשדה אחת נותן בלשון אחת לשני בני אדם, ולכן שייכות שתי הלשונות לשני האנשים, ונמצא שיקנה לשניהם בלשון מתנה. מביאה הגמרא שיטה שלישית בעניין הזה. כי אתה רבין, כשבא רבין מארץ ישראל לבבל, אמר, אם כתב תינתן שדה פלונית לפלוני, ואירש פלוני שדה פלונית, דהיינו שנתן שתי שדות לשני בני אדם, לאחד נתן בלשון מתנה ולאחד נתן בלשון ירושה, רבי יוחנן אומר, גם באופן זה קנה גם מי שניתנה לו השדה בלשון ירושה. רבי אלעזר אומר, לא קנה מי שניתנה לו בלשון ירושה. ואף שאמר רבי יוחנן את הדברים הללו במאמר בפני עצמו ולא כפירוש על המשנה, מכל מקום כך היה מפרש גם את המשנה, שצריך להזכיר גם לשון מתנה שמועיל גם בשתי שדות לשני בני אדם. אילו רבי אלעזר יטען, לא קנה מי שניתנה לו בלשון ירושה, ורק אם נתן שדה אחת או לאדם אחד, שאז אמר את לשון הירושה והמתנה בדיבור אחד, הועילה לשון המתנה להקנות גם את החלק שניתן בלשון ירושה, כשיטת רבי אלעזר שהביאה הגמרא להל בדברי רבי דימי. מקשה אביי על דעת רבין בשיטת רבי יוחנן. אמר לאביי לרבין, אנחת תלנחדה ואתקף תלנחדה. אחד מדבריך נוח לנו ואין לנו קושיה בו, ואחד מדבריך קשה לנו. והוא מסביר אביי, בישלמה דרבי אלעזר דרבי אלעזר לא קשיה. זה מובן שמה שהבאת בשם רבי אלעזר שלא קנה את השדה שניתנה בלשון ירושה, זה אינו סותר למה שהובא לאל בשמו של רבי אלעזר, שקנה את השדה שניתנה בלשון ירושה. למה? כאן לאל דיבר רבי אלעזר באדם אחד ושתי שדות, או בשדה אחת ושני בני אדם, ואילו כאן מה שאמרת, בשמו היינו בשני בני אדם ושתי שדות, כמו שדייקו לאל שבזה רבי אלעזר מודה שלא מועילה לשון מתנה ללשון ירושה. אלא דרבי יוחנן, דרבי יוחנן, קשיא. אבל מה שהבאת בשם רבי יוחנן קשה, שלדבריך רבי יוחנן סובר שבשתי שדות ושני בני אדם מועילה לשון מתנה ללשון ירושה, ואילו לאל הביאה הגמרא שרב דימי אמר בשם רבי יוחנן שלא מועילה. ותרץ רבין לאביי, אכן המאמרים סותרים, אמוראי נינו ואליבא דרבי יוחנן. נחלקו המוראים שהם אני ורב דימי, מהי דעת רבי יוחנן? עכשיו מביאה הגמרא שיטה רביעית הסוברת כדעת רבין בשיטת רבי יוחנן, אבל מוסיפה בזה תנאי. ריש לקיש אמר, הנותן שתי שדות לשני אנשים בלשון מתנה וירושה, לא קנה המקבל בלשון ירושה, עד שיאמר הנותן, פלוני ופלוני ירשו שדה פלונית ופלונית שנתתים להם במתנה וירשום. שכיוון שמזכיר לשון ירושה פעמיים ולשון מתנה באמצע, נמצא שנאמרה כל אחת מלשונות הירושה על אדם אחד. וכיוון שלשון הירושה נאמרה לשניהם, אז גם לשון המתנה נאמרה לשניהם, שאם לא כן, למי נאמרה בדווקא? ולכן קנו שניהם. אילו הרי מיגש אומר שמה שאמר ריש לקיש שצריך לומר זאת באמצע, כוונתו לבאר את האופן שבו הזכיר זאת באמצע. ועל כך אמר שבאופן זה צריך שיומר לשון ירושה אחת קודם לשון מתנה ואחת לאחריה. אבל באמת גם אם אמר לשון מתנה בתחילה או בסוף, קנה. ומה שהביא ריש לקיש דווקא את האופן שאמרה באמצע, משום שדיבר על נתן שתי שדות לשני בני אדם, שאז יותר מדויק שיאמר את לשון המתנה באמצע ממה שיאמרה בתחילה או בסוף. אבל לשיטת ריש לקיש, אם לא יזכיר אלא פעם אחת לשון ירושה ופעם אחת לשון מתנה, כגון ראובן ושמעון ירשו שדות אלו שנתתי להם, למרות שיזכיר את שתי הלשונות על שני אנשים, לא תועיל לשון מתנה לשניהם, כיוון שבהכרח אחת הלשונות נאמרה על אחד מהם, והלשון השנייה נאמרה על השני, כיוון ששדות חלוקות הם וגופים חלוקים הם, ונמצא שנתן לאחד מהם בלשון ירושה בלבד ולא קנה. וכן דווקא אם אמר שנתתי להם בלשון עבר, שאז נאמרה לשון המתנה גם על מה שאמר בתחילה בלשון ירושה. אבל אם אמר ותינתן להם בלשון עתיד, לא קנו, כיוון שאפשר שכוונתו לומר שאמר לראשון לשון ירושה בלבד, ולשני אמר לשון ירושה וגם לשון מתנה. כך מסביר הרשב"א. מביאה עכשיו הגמרא דעות של אמוראים נוספים שחלקו באותה מחלוקת. אומרת הגמרא בפלוקתא, במחלוקת זו מצאנו שנחלקו אמוראים נוספים. אמר רב אמנונה, לא שנו במשנה שאם כשנתן בלשון ירושה הזכיר גם לשון מתנה, קנה מקבל, אלא רק באדם אחד ושדה אחת. אבל באדם אחד ושתי שדות, אחת בלשון ירושה ואחת בלשון מתנה, או בשדה אחת הוא נתנה לשני בני אדם, חצי שדה לאחד מהם בלשון ירושה וחציה לשני בלשון מתנה, לא הועילה לשון המתנה להקנות גם את מה שנתן בלשון ירושה. והיינו, כדעת רב דימי בשיטת רב יוחנן. ורב נחמן אמר, אפילו באדם אחד ושתי שדות או בשדה אחת הוא נתנה לשני בני אדם, לאחד בלשון ירושה או לאחד בלשון מתנה, הועילה לשון המתנה להקנות גם את החלק שניתן בלשון ירושה. אבל בשתי שדות הוא נתנה לשני בני אדם, שדה פלונית לפלוני בלשון ירושה ושדה פלונית לפלוני בלשון מתנה, לא קנה אותו שקיבל בלשון ירושה, והיינו כשיטת רבי אלעזר. לרב ששת אמר, אפילו בשתי שדות הוא נתנה לשני בני אדם, קנה גם מי שניתנה לו השדה בלשון ירושה. וזה כדעת רבין בשיטת רבי יוחנן, שבכל אופן קנה, אם הזכיר באותה שעה, גם לשון מתנה בדבריו. אמר רב ששת, מוכיח רב ששת שיטתו, מינה אמינה לה, מיכן אני אומר ומוכיח את שיטתי, דתניה, שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת כתובות, שכיב מרע, או בריא שהלך למדינת הים וציווה לתת להם למזונותם את השיעור שעכשיו נאמר. אם כן, שכיב מרע או בריא שהלך למדינת הים האומר, תנו מממוני שקל לבניי בשבת, שקל בכל שבוע למזונותם עד שיחלה הממון, ושקל של התלמוד שווה שני דינרים, שני שקלים שווים סלע, וראוין הבנים ליתן להם בפרנסתם לשבוע אחד סלע שהם שני שקלים, נותן להם סלע. משום שאמרו חכמים שלא הייתה כוונת האב שיתנו להם דווקא שקל אף שהוא פחות מכדי צורכם, אלא כוונתו הייתה שיתנו להם מזונותיהם רק כדי צורכם בצמצום ולא יותר. ואם אמר אל תיתנו להם לבניי אלא שקל בכל שבוע, אין נותנים להם אלא שקל, משום שבלשון הזו פירש את כוונתו שיתנו להם דווקא שקל בכל שבוע ולא יותר, ויש לעשות כמצוותו כיוון שמצווה לקיים את דברי המת. אם אמר האב, אם מתו בניי ועדיין לא קלה הממון, לא ירשו אותו את הממון בני בניי כדרך כל הבנים שבעולם היורשים את אביהם, אלא ירשו אנשים אחרים תחתיהם, באופן זה בין שאמר תנו שקל לבניי ובין שאמר אל תתנו להם אלא שקל, אין נותנים להם אלא שקל בכל שבוע. כי כיוון שציווה להוריש את יתרת הממון לאנשים אחרים, גילה בדעתו שמקפידו שיתנו להם בצמצום דווקא ולא יותר משקל בשבוע, כדי שישאר ממון להורישו לאחרים. הבין רב ששת שהאחרים שציווה האבא להוריש להם מממונו הם אנשים אחרים לגמרי שאינם ראויים ליורשו. ואם כן, לפי המבואר במשנה לאל בדף קוף חבב עמוד ב', שלא מועיל להוריש למי שאינו ראוי ליורשו אלא צריך לתת לו במתנה, הרי גם כאן שאמר ירשו אחרים תחתיהם בלשון ירושה, לא הועיל בכך להוריש להם, וקשה מדוע קנו אותם אחרים את ממונו, אלא ודאי שלשון המתנה שהזכיר אצל בניו תנו שקל לבניי הועיל גם להקנות לאחרים שציווה לתת להם בלשון ירושה. והאחה, והרי כאן דכשתי שדות וכשני בני אדם דמי. הנתינה לבנים והירושה לאחרים נחשבות כשתי שדות, שהרי האחרים אינם מקבלים את הממון עד לאחר מיתת הבנים, ואין לאילו בחיי אילו כלום בממון, ולכן נחשבות כשתי ממונות נפרדים. וקטני דקני, ומפורש בברייתא שגם האחרים קונים לאחר מיתת הבנים למרות שציווה לתת להם בלשון ירושה. זאת משום שהועילה לשון המתנה שאמר לבנים להקנות גם את מה שאמר בלשון ירושה לאחרים. אם כן, זה כשיטת רב ששת, וגם כשיטת רבין בשם רב יוחנן, ולא כשאר השיטות. אומרת הגמרא, הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. רב ששת עצמו דוחה את רעייתו ומיישב את הברייתא גם לשאר השיטות. אם כן, רב ששת מתרץ את הברייתא שלא תהיה קשה על שאר הלשונות, כי אפשר לבאר בברייתא שאין הטעם שקנו האחרים משום שהועילה לשון המתנה להקנות גם מה שניתן בלשון ירושה, אלא משום שמדובר באחר הראוי ליורשו, כגון בן אחר שלא נתן לו מתחילה, וציווה שלאחר שימותו הבנים שנתן להם מממונו, לא ירשו את ממונו בניהם של אותם בנים, ולא שאר האחים, אלא יירש בן מסוים. ורבי יוחנן בן ברוקאי, שיטת רבי יוחנן שמר במשנה לקמן בדף קוף למד עמוד א', שאם אמר אדם איש פלוני יירשני במקום שיש לו בן או בת, אם אותו פלוני ראוי ליורשות ורב קיימים, ולפי זה כאן בברייתא אכן אין צריך לומר שהועילה לשון המתנה ללשון ירושה, אלא מועילה לשון הירושה בעצמה, משום שמדובר בראוי ליורשו. מביאה הגמרא ברייתא כהוכחה לרב ששת, וקושייה על שאר השיטות. אמר רב אשי תשמא בו ושמא הוכחה לרב ששת ממה ששנינו בברייתא, שכיב מרע, שאמר לאדם מסוים נכסי נתונים לך, כלומר לראשון אמר בלשון מתנה, ואחריך לאחר מותך יירש פלוני את נכסי, ואחרי אחריך לאחר מות השני שירש אחריך יירש פלוני את הנכסים. כשמת הראשון קנה השני את הנכסים, כשמת השני קנה השלישי את הנכסים. ואם מת השני בחיי הראשון ונמצא שאחרי מות הראשון אין אפשרות להעבירם לשני, יחזרו הנכסים ליורשי הראשון כמו כל ירושה שיורשים מן המת, ואינם עוברים לשלישי, משום שלשלישי יש זכות לקבלם רק מהשני ולא מהראשון. ואף יורשי השני אינם יורשים, שהרי לא נתנם לשני כדי להורישם לבניו, אלא רק שישתמש בעצמו ולאחר שימות יעברו לשלישי. מבואר בדברי הברייתא, שהועילה לשון המתנה שאמר לראשון, גם לגבי לשון הירושה שאמר לשני ולשלישי. מסיים רב אשי את ההוכחה, והאחה והרי כאן בברייתא, דקי שתי שדות ושני בני אדם דמי, וקטני, דקנה, הנתינה לשניים האחרים נחשבת כשתי שדות נפרדות, כיוון שאין להם כלום בנכסים הללו בחיי הראשון. וכן הם שני בני אדם נפרדים, ומכל מקום שנינו בברייתא שהשניים האחרים קנו את הנכסים לאחר מות הראשון. הנה מבואר שאף בשתי שדות ושני בני אדם, מועילה לשון המתנה להקנות גם מה שניתן בלשון ירושה, כשיטת רב ששת ורבין בשם רבי יוחנן, ולא כמו השיטות האחרות. וכי תימה אם תרצה לומר שכשם שתרץ רב ששת לאל שמדובר בראוי ליורשו, החנמי גם פה בברייתא מדובר בראוי ליורשו? כלומר שהשני והשלישי שיקנה להם בלשון ירושה הם ראויים ליורשו ולא אנשים זרים, ורבי יוחנן בן ברוקאי, וזו שיטת רבי יוחנן בן ברוקאי שאמר לקמן בדף קוף למד עמוד א', שמועילה לשון ירושה בראוי ליורשו? אי אפשר לומר זאת. אי אחי, אם אכן מדובר שהשני ראוי ליורשו ולפי שיטת רבי יוחנן בן ברוקה, אם כן מדוע כשמת השני קנה השלישי את הנכסים כמבואר בהמשך הברייתא? הרי שלח רב אחא בריידר רב אביה, שלח רב אחא בנו של רב אביה להודיע לחכמים, שלדברי רבי יוחנן בן ברוקה, אם אמר המוריש נכסי לך ואחריך לפלוני, ולא פירש בדבריו לא לשון מתנה ולא לשון ירושה, והמקבל הראשון ראוי ליורשו, אין לשני במקום הראשון כלום. כלומר שהנכסים נשארים ביד יורשי הראשון, משום שאין זה, מה שאמר נכסי לך, אינו לשון מתנה. אלא יש לומר שכוונתו להקנות בלשון ירושה, שהרי ראוי הראשון לרשת את כל הנכסים. וירושה, לאחר שאדם זוכה בדבר בתורת ירושה, אין לה הפסק שמת היורש, אלא נשאר הדבר ליורשיו. ולכן באופן שהראשון זכה בתורת ירושה, אין השני מקבל את הנכסים לאחר מות הראשון. אם כן, גם באופן המבואר בברייתא כשאמר ואחריך יירש פלוני, ואחרי אחריך יירש פלוני, אם תרצה לומר שהטעם שקנה השני, אף שניתנו לה נכסים בלשון ירושה, זאת משום שראוי ליורשו, וכרבי יוחנן בן ברוקה, אם כן, אין השלישי יכול לרשת את הנכסים אחריו, כיוון שהשני קיבל את הנכסים בירושה, וירושה אין לה הפסק. אלא ודאי, אין הטעם שהשני זוכה בנכסים משום שראוי ליורשו, אלא משום שהועילה לשון המתנה להקנות גם מה שניתן בלשון ירושה. ואף שהדבר נחשב כשתי שדות לשני בני אדם, אם כך, תיופתא דכולהו תיופתא. לכאורה יש מכך פרחה לכל השיטות שאמרו שבשתי שדות לשני בני אדם לא הועילה לשון המתנה להקנות גם מה שניתן בלשון ירושה. ואכן מסקנת הגמרא, פרחה על השיטות הללו ונדחו דבריהם. דנה הגמרא אם יש פרחה מהברייתא הזו גם לשיטת ריש לקיש. לאם הנמי תאבי תיופתא דריש לקיש, האם נאמר שהדין המבואר בברייתא הוא גם פרחה על שיטתו של ריש לקיש, שבשתי שדות לשני בני אדם אמר ריש לקיש לאל בדף קכ"ט עמוד א', שצריך לכלול את האנשים והשדות בשתי לשונות של ירושה ולשון אחת של מתנה באמצע ביניהם. שהרי מהברייתא שהביאה הגמרא מבואר שמועיל בכל אופן, ונדחו גם דברי ריש לקיש. מקשה הגמרא על האפשרות הזו ותסברה, וכי סבור אתה שאפשר לומר שדברי ריש לקיש הופרכו? והרי אמר רבא במסכת יבמות דף למדבב עמוד א', הלכת הקוותי דריש לקיש בהנתלת, הלכה קרש לקיש בשלוש הלכות מסוימות, וההלכה שלפנינו היא אחת מהם. אם הייתה פרחה מהברייתא על שיטת רש לקיש, לא היה רב הפוסק כשיטה הזו. ונציין את שלושת ההלכות הללו. במסכת יבמות דף למד ה' עמוד ב' נאמר, החולץ למעוברת והיא פעילה, רבי יוחנן אמר, אינה צריכה חליצה מן האחים. רש לקיש אמר, כיוון שהייתה מעוברת, נחשב כמי שלא חלצו לה, וצריכה שוב חליצה מאחי בעלה המת. ההלכה כמו רש לקיש גם בדין שלפנינו, והלכה כמו רש לקיש בדין השלישי שמופיע במסכת בבא קמא דף פ"ח עמוד ב', שאם כתב כל נכסיו לבנו ומחר הבן בחיי האב, רבי יוחנן אמר לא קנה הקונה. רש לקיש אמר קנה הקונה, מכיוון שיש לבן קניין הגוף בנכסים, אף שמלכתחילה לא ימכור, אם מחר קנה הלוקח. חוזרים אל הגמרא שכאמור מתרצת שלא יהיה קשה על רש לקיש מהברייתא. אומרת הגמרא לא קשה, כאן בברייתא מדובר שאמר את לשונות הירושה והמתנה בתוך שיעור זמן של כדי דיבור קצר, שהוא משך זמן של שלום עליך רבי, שאז ההלכה היא שנחשב שהזכירם בדיבור אחד, כפי שהתבהר בגמרא לקמן, ולכן הועילה לשון המתנה להקנות גם מה שניתן בלשון ירושה, משום שנחשב כאילו יקנה לכולם בלשון מתנה. וכאן, במה שאמר רש לקיש מדובר, כשאמר את לשון המתנה לאחר שיעור כדי דיבור מהזכרת לשון הירושה. ולכן לא הועילה הזכרת לשון מתנה לאחד להקנות גם מה שניתן לשני בלשון ירושה. ולכן אמר שכדי שגם המקבל בלשון ירושה יקנה כדין המקבל בלשון מתנה, צריך להזכיר שתי לשונות ירושה ולשון מתנה ביניהם. פוסקת הגמרא את ההלכה בשיעור תוך כדי דיבור ומתי הדין שונה. והלכת ההלכה היא, כאמור במסכת נדרים, דף פז עמוד א', שכל תוך כדי דיבור, כדיבור דמי, נחשב כאותו דיבור, וכאילו אמר כל דבריו יחד לבר, חוץ מהדפסת דבר לעבודת כוכבים. כגון שאמר על דבר הרי זה לעבודה זרה, ובתוך שיעור כדי דיבור חזר בו, באופן זה מתוך חומרת העבודה זרה, לא הועיל לחזרתו והדבר נאסר כחפץ של עבודה זרה. כמו שמבואר במסכת עבודה זרה דף מ"ו עמוד א', שאף שאפשר ללמוד בלימוד מסוים להתיר דברים שיש בהם חשש עבודה זרה, לומדים ממשמעות הפסוק בספר דברים פרק ז' פסוק חבב, שקץ תשקצנו, שיש להחמיר באיסור עבודה זרה ולדרוש לאסור ולשקץ כל דבר, ואין להתיר בו אלא מה שהתיר הכתוב בפירוש. וחוץ מקידושין, שהמקדש אישה הוא בתוך כדי דיבור חוזר ואומר שהכסף שנתן לעבור קידושיה נתון לה במתנה ולא לשם קידושין, לא מועילה חזרתו לגמרי, אלא הרי היא ספק מקודשת וצריכה גט, והחמירו בזה משום שחששו חכמים שמה יאמרו שהיא מקודשת לו, ואם תינסה לאחר בלא גט, יאמרו שבניה מן האחר ממזרים. מואב רבותיי אחי וראי, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה את דפים קוף חף חת וקוף חף תת ממסכת בבא בתרא, הדפים לערב חג השבועות ולחג השבועות תשע"ז, ונציג כעת עוד כלי לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בדמות 10 שאלות שינון. השאלה הראשונה, על דף קכ"ח, מה דינה אומר שיהיו נאמנים עלי רועי צאן ומדוע? שאלה שנייה, האם נין קשר לעדות על אבי סבו? שאלה שלישית, אדם היודע עדות לחמיו, באיזה אופן יהיה קשר שוב להעיד לו? שאלה רביעית, כיצד סומה יכול לזהות חתיכה של זהב וכסף ושל מי? שאלה חמישית, מה דינה מוציא שטר חוב על חברו וטוען הלווה פרת עם מחצה והעידים מעידים שפרה את כולו? שאלה שישית, מה הדין כשתובע את חברו 5 סלעים והלווה מודה בשלושה ובשטר כתוב סלעים סתם? שאלה שביעית, מה הדין לרב יוחנן בשני שדות ובית בני אדם שאמר באחת מהן לשון ירושה ובאחת לשון מתנה? שאלה שמינית, האומר שיתנו לבניו שקל לשבוע מממונו, באיזה אופן אין מוסיפים להם יותר? שאלה תשיעית, האומר נכסי לך ואחריך יירש פלוני ואחריך יירש פלוני ומת שני בחיי ראשון, מי יורש ומדוע? השאלה האחרונה, מה הדין כאשר הוריש נכסיו לראוי ליורשו ואמר שאחריו יירש פלוני ומדוע? בשאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, ערב חג מתן תורה, יום שלישי בשבוע ה' בסיוון תשע"ז, היום השלישי לשלוש ימי ההגבלה, טרם מתן תורתנו הקדושה. סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה ללמוד את דפים קכ"ח וקכ"ט במסכת בבא בתרא. ואת מילות הפרידה שלנו בדרך כלל אנחנו נשוב ונשתמע נאמר פעמיים. א', אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בעוד כשעתיים עם תוכנית מיוחדת לחג מתן תורה. תוכנית בעומר ובזמר, אודות מתנת החיים המופלאה שקיבלנו בחג השבועות, כאן ברדיו קול חי בשעה 8 בבוקר. ובעניין המשך התמדתנו בסייעת הדשמיה בלימוד דפינו היומי, אנחנו שוב נשתמע בעזרת השם ובישועתו, ביום חמישי, איסרו חג, זין בסיוון תפשין עין זין, ובחוץ לארץ יום טוב שני של גלויות, ונלמד את הדף ה-130 של מסכת בבא בתרא, דף קל, דף קוף למד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חג שמח, מלא 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 בתלמוד תורה, שהוא כנגד כולם. חג מלא בבשורות טובות, בניסים ובנפלאות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. חג שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.